כ"ח באייר, ערב שבת. בעזרת השם עוד נזכה לעסוק הרבה בשבת, בשבת ובירושלים, בחיבור שלהם. אני רוצה להתחיל קצת את הפרשה שלנו, את במדבר, במשהו שנגענו בו אתמול. חלק מהנוכחים היה אתמול בתפילה בליל התקדש חג. הזכרנו מחלוקת שנמצאת במסכת בבא בתרא בעניין אבן אחת מאבני ירושלים. דיברנו במחלוקת הזאת בלי להעמיק מלמעלה. אני רוצה לחזור רק רגע לנושא הזה ומכוחו להיכנס קצת יותר גם לפרשה שלנו במדבר, פרשת הדגלים. הפסוקים בישעיהו נ"ד מביאים את שמות אבני ירושלים. בין שמות אבני ירושלים יש שם אחד לא מובן. יש כמה שמות שם, אבל יש שם אחד שקשה מאוד להבנה, ושמתי כדחוד שמשותייך. זה שם אבני אקדח, אבני חפץ, יש שם סתם שמות של אבנים טובות. כל אלה מופיעים שם. והגמרא שואלת, כך הזכרנו אתמול, ובזה אני רוצה לפתוח כדי להבין את זה, מה זה כדחוד? והיא מביאה את התשובה כך, גמרא בבבא בתרא ע"ה, ושמתי כדחוד שמשותייך, אמר רבי שמואל בר נחמני, פליגי תרי מלאכי ברכיה, גבריאל ומיכאל, ואמרי לה, תרי אמוראי במערבה, ומנעינון יהודה וחזקיה בני רבי חייא. מחלוקת, קודם כל, בין מי למי המחלוקת. אבל ישנה מחלוקת לגבי האבן הזאת שנקראת קדקוד, או בין מיכאל לגבריאל, או בין יהודה וחזקיה בני רבי חייא. אחד אמר שקדחוד זה שוהם, ואחד אמר שקדחוד זה ישפה. אמר להו הקדוש ברוך הוא, ליבי כדין וכדין. אתם מתווכחים עם האבן הזאת, זה שוהם, אבנו של יוסף, או שהאבן הזאת זה יושפה, שתהיה גם כך וגם כך. ליבי כדין וכדין. וזה ושמתי כדחוד, כדין וכדין. פרשה מעניינת מאוד. קודם הרשב"ם, אחרי זה יש פה כמה שאלות שצריך לשאול כשמתחילים את זה. הרשב"ם אומר, פליגי בה באבנים של חומות ירושלים, ממה יהיו אלו אבנים שעתידים להיות? שוהם או יושפה, והכריעו כדין וכדין, כדברי זה וכדברי זה. והיינו כדחוד, משוהם ויושפה תיבנה. ירושלים תיבנה גם משוהם וגם מיושפה. ואף על פי שמקרא זה קדם לבני רבי חייא טובה, עכשיו זה הפלא ופלא, אם נגיד שבני רבי חייא הם אלה שנחלקו, ובני רבי חייא יהודה וחזקיה, אחד אומר שוהם ואחד אומר יושפה, אז איך יכול להיות שישעיהו מכריע במחלוקת? הרי עוד לא הייתה את המחלוקת. אם זה המלאכים ברקיע, בסדר. אבל אם נגיד שזה בני רבי חייא, הרי בני רבי חייא מקרא זה קדם לבני רבי חייא טובה, המקרא היה הרבה לפני, עונה על זה הרשב"ם, ואת זה הזכרנו אתמול, יש לומר שכך נתנבא ישעיה, שכדברי כל המפרשים עתידה ירושלים להיבנות. זה גופו הנבואה. הנבואה היא שתהיה מחלוקת ממה עתידה ירושלים להיבנות, והנבואה היא שבסוף תיבנה ירושלים מדברי כל המפרשים. זה עצמו הנבואה. כלומר, כשהוא התנבא ושמתי כדחות שמשותייך, הוא התנבא עוד יחלקו איך בונים את ירושלים. האם בונים את ירושלים משוהם, או שבונים את ירושלים מיושפה. ואחרי שיחלקו, כדברי כל המפרשים עתידה להיבנות. אני רוצה להגיע בעצם לאבנים האלה עצמם, ולנסות טיפה להבין את, את, את העניין של האבנים האלה. כל המושג הזה מחייב פה הבנה. אחד אמר שוהם, אחד אמר ישפה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לוי כדין וכדין. מה כל הדיון פה? ועוד רגע נגיע לשוהם ולישפה. אבל המהרש"א אומר פה במקום אמירה מאוד מאוד יסודית לענייננו היום בכלל. המהרש"א אומר כך: ושמתי כדחות שמשותייך וכולי, על הגאולה של העתיד. בשוהם היה מפותח, כותב המהרש"א, שם יוסף, ובישפה בנימין. על פי כוונה זו יהיה דרך הגאולה הרביעית, כך אומר המהרש"א, זה הפלא ופלא, תחילה אור ישראל על ידי משיח בן יוסף. כך זה יתחיל, קודם כל שוהם. תחילה אור ישראל על ידי משיח בן יוסף. ואורו של ירושלים, שהוא בחלקו של בנימין. מתחילים בחלקו של יוסף, וממשיכים לאורו של ירושלים, שהוא בחלקו של בנימין. וזהו שאמר לוי כדין וכדין, על פי שתי הכוונות שאמרנו. עד כאן בעצם דברים יסודיים שצריך להבין אותם בפני עצמם. מחלוקת ממה עתידה ירושלים להיבנות, כך הזכרנו. האם עניינה הוא הבניין שהוא קורא לו פה עכשיו המהרש"א, משיח בן יוסף, הבניין המעשי, המדיני, הלאומי, או שעניינה זה אורה של ירושלים, המשכן, המקדש, ידיד השם, שוכן לבטח, חופף עליו כל היום, כל מה שבנימין מגלה. ובא הקדוש ברוך הוא ומגלה לנו שירושלים נבנית משני הדברים יחד, וזה המושג ושמתי כדחות שמשותייך. בפרשה שלנו, ועם זה מתחיל ספר במדבר, ומשם אני חושב שאפשר להבין בזה קצת יותר, אנחנו לומדים שהיינו הולכים איש על דגלו באותות לבית אבותם, כולם מסודרים, אותות אותות, דגלים דגלים. המדרש דן באריכות בפרשה שלנו איך היו נראים הדגלים, וכאן במדרש המקור לצבעי הדגלים, לציורי הדגלים. הוא דן גם איך נראה השוהם, איך נראה היושפה, מה היה הצבע, מה היה הציור בדגל של בנימין ושל יוסף. כתוב במדרש, באותות סימנים היו לכל נשיא ונשיא, מפה וצבע, וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על ליבו של אהרון בחושן. מהם למדה המלכות להיות עושים מפה וצבע לכל מפה ומפה, כל שבט ושבט, נשיא שלו, צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו. הם מתחילים ללכת את כל המחנות, זה אגב דבר שכדאי ללמוד אותו, זה הפלא ופלא. כך דגל מחנה יהודה, תראו איך הוא בנוי למשל, אנחנו נגיע מיד ליוסף ובנימין. כי הרי מחנה בפני עצמו, אפרים, זה דגל מחנה אפרים ומנשה ובנימין, זה המחנה של בני רחל, הם הולכים ביחד, עוד רגע נדבר עליהם, השוהם והיושפה. גם באבן של אפרים, בדגל, סליחה, של אפרים, וגם בדגל של מנשה, שולט הצבע שמתאים לשוהם. עוד מעט לברר את זה. אבל תראו איך זה הולך במחנות, אולי רק במחנה אחד נראה את זה, יהודה נופך. נופך, ויהודה, יששכר, ספיר, וזבולון, יהלום, נופך ספיר ויהלום. מדרש שמחבר את הדברים שלנו בפרשה שלנו, את הדגלים, עם האבנים של פרשת המשכן בסוף שמות. יהודה נופך, וצבע מפה שלו דמותו כמין שמיים, ומצויר עליו אריה, גור אריה יהודה. זה הצבע כמין שמיים. יששכר ספיר, ומפה שלו צבוע שחור, דומה לכחול, בעברית שלנו כחול כהה. יששכר ספיר זה לא שחור מוחלט, עוד מעט נראה את השחור המוחלט בשבטים אחרים. ומפה שלו צבוע שחור דומה לכחול, ומצויר עליו שמש וירח על שם ומבמי יששכר יודעי בינה לעיתים. זבולון יהלום, וצבע מפה שלו לבנה, ומצויר עליו ספינה על שם זבולון לחוף ימים ישכון. דגל מחנה יהודה שהולך בראש המחנות במזרח, אז בדגל מחנה יהודה הולכים יהודה ועליו יששכר וזבולון. שימו לב רק למחנה הזה, זה אותו דבר אחרי זה בכל המחנות, צריך ללמוד את כולם, הרי כל המחנות הם ארבעה דגלים, ארבעה רגליים לשכינה, כך המדרש ממשיך אחר כך ומתאר את המשכן באמצע, את אוהל מועד, וכולם מקיפים את השכינה. קחו את המחנה המוביל, את מחנה יהודה. הצבע של דגל מחנה יהודה שמיים, נכון? ערב שבת, נזכר כשהיינו ילדים והרבבנו צבעים, צבע שמיים, צבע תכלת, נוצר משני צבעים. כחול כהה ולבן. כלומר, מה שנוצר יהודה זה מיששכר ומזבולון. זה המחנה שהולך ראשון. זבולון, צבע מפה שלו לבנה. לבן כולו, טהור. ומצויר עליו ספינה. וכל העניין שלו זה אותו העניין של חוף ימים ישכון, של המסחר, של העשייה, של ההורדה, של הדברים לכאן, גם כשאין מקום, ספינה זה מצב שאין בכלל מקום קבוע. ליששכר יש צבע שחור דומה לכחול, ומצויר עליו שמש וירח, כי יש לו קביעות של עיתים וקביעות של זמנים, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, הוא מקדש חודשים מעבר שנים. יהודה האריה, המנהיגות שנוצרת, נוצרת מהשילוב המדהים הזה של יששכר וזבולון. והחיבור של יששכר וזבולון יוצר את הצבע המיוחד הזה, את התכלת, שהוא דומה לשמיים. והמחנה הזה מוביל את כל המחנות. צבעו של המנהיג שמיים, יש דרך, ויש את יששכר וזבולון שנותנים לו את הכוחות. וכך זה נמשך את כל הדגלים ואת כל המחנות, ואני מדלה כי אני רוצה להגיע לשוהם וליושפה. יוסף שוהם, וצבע מפה שלו, ועל זה לעניות דעתי המחלוקת הגדולה, ממה נבנה את ירושלים, נגיע עוד מעט. וצבע מפה שלו שחור עד מאוד. זה כבר לא קרוב לכחול, ולא אין בזה, שחור עד מאוד. ומצויר לשני נשיאים. גם ללוי יש אבן, אבל הרי בדגלים לוי לא הולך. ומצויר לשני נשיאים אפרים ומנשה. כלומר, ישנם שני דגלים שהם באותו צבע שחור עד מאוד. אין עוד דבר כזה חוץ מפה. ומה מצויר עליו? זה פילי פלאות. מה מצויר בדגל של יוסף? מצרים. זה האיחס. ומצויר עליו מצרים. שחור עד מאוד, הציור הוא מצרים, על שם שהיו תולדותם במצרים. ועל מפה של אפרים היה מצויר שור, על שם בכור שורו. זה יהושע שהיה משבט אפרים. ועל מפה של מנשה היה מצויר ראם, על שם בקרני ראם קרנב, על שם גדעון בן יואש שהיה משבט מנשה. בנימין יושפה. נו, ומה צבע המפה? וצבע המפה שלא דומה לכל הצבעים, לשניים עשר השבטים. אז כן, אין לו ייחוד. וצבע המפה שלא דומה לכל הצבעים, לשניים עשר הצבעים, ומצויר עליו זאב, על שם בנימין זאב יטרף. אגב, באונקלוס, שוהם ויושפה מתורגם יושפה באונקלוס בשמות פנטיירי, ברבלס, חברבורות של כל הצבעים. בנימין יושפה וצבע מפה שלו דומה לכל הצבעים, לשנים עשר הצבעים, ומצויר עליו זאב על שם בנימין זאב יטרף. וכך נאמר באותות שסימנים היו להם לכל נשיא ונשיא. אז הדגל המוביל הוא השמיים של יהודה, והדגל החותם הוא בנימין של 12 הצבעים שכוללים את כל השבטים כולם. וליד בנימין עם היושפה יש את השוהם של יוסף. שחור עד מאוד ומצויר עליו מצרים. יוסף חולם גלות, ובנימין זה גאולה. יוסף זה לילה, יוסף זה חלומות. יוסף זה מצרים, יוסף בעצם מכריח את כל השבטים להאמין שיש עדיין לצערנו מצרים, ויורדים למצרים אחרי יוסף לשבור בר במצרים. יוסף מגלה איך בעצם הולכים עד המקום הכי 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 תחתון שיכול להיות. איך מגיעים עד אשת פוטיפר, ואיך מגיעים עד הבור ועד בית הסוהר ועד פרעה ועד המציאויות הכי תחתונות שיכולות להיות. והוויכוח של יוסף עם כל האחים מעמיד את יוסף במקום שהוא שונה מכולם, שחור עד מאוד. ושני הדגלים שהולכים בדגל מחנה אפרים, זה של אפרים וזה של מנשה, הם שני דגלים באותו צבע שחור עד מאוד. אין עוד צבע שלוקח כל כך הרבה, שני דגלים ביחד. ובנימין זה הכוח למצוא כולם את עצמם בתוך אותו דגל. זה כוח מופלא. לבנימין אין צבע משלו. כל עניינו של בנימין זה שמצויר עליו 12 צבעים, ומצויר עליו זאב, מפני שהוא אוכל קורבנותיהם של ישראל, אומר המדרש אחר כך. של כל ישראל. ואחר כך של כל העמים. ונדמה לי שהמחלוקת הזאת ממה נבנית ירושלים עוברת בין שני הכתבים האלה של יוסף ובנימין, של השוהם והיושפה. כשנכנסים לבמדבר ורואים את המחנה אפרים, את המחנה האחרון, צריכים לחשוב על שתי הנקודות הגדולות האלה. הצד האחד שמתואר אצל בנימין הוא הצד שמתאר איך כל אחד ואחד מוצא את מקומו בתוך המערכת כולה. זאת מערכת מופלאה, איך כל אחד ואחד מוצא שם את עולמו. הרמב"ן דן בשאלה בתחילת, בסוף פרק א', דן בשאלה למה צריך את כל המפקד, ולמה מעריכים בכל שבט במספר שלו, ולמה מוסיפים את הסיכום אחר כך, כמה כולם יוצאים ביחד, ועוד פעם, אפשר לקבל, שמה כל העסק הזה? הרמב"ן עונה כמה תשובות, ואחת מתשובותיו של הרמב"ן היא כדי ללמד איך כל יחיד ויחיד יש לו מקום בתוך המערכת הכוללת הזאת. ללמד איך לכל אחד ואחד בפני עצמו יש שם ויש מספר. הוא מביא את המדרש רבה אצלנו בפרשה שאומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לפקוד אותם לגולגל אותם, אל תשאל אותם כמה בנים יש משפחתך, כמה אנשים יש אצלך, אלא מה שמו של כל אחד ואחד. כשעוסקים בעסק הכולל של הסידור הכולל של כל עם ישראל כולו, וכולם יודעים את מקומותיהם, את שבטיהם, לדגליהם, לבית אבותם, יש סכנה מאוד גדולה שהיחיד ייעלם, שהיחיד פתאום לא יופיע שם. ואז צריך שלכל אחד ואחד יהיה שם, וכל אחד ואחד ידע איפה הוא נמצא במספר הכולל. ועוברים לבני שמעון ולבני לוי ולבני יהודה, ומגיעים למספר המדויק עם היחידות, לא בעשרות. ומכוח היחידים כולם נוצר הכלל הגדול הזה. והכלל והיחיד לא סותרים בכלל אחד את השני. תמיד כשאנחנו מגיעים לפרשיות האלה של במדבר, נסור, בעלותך, פרשיות שעוסקות בסדר של עם ישראל, בהליכה לפי הסדר, כולם יש להם סדר, תמיד אנחנו מזכירים שוב את שני הפרקים החריגים שם באמצע, אנחנו נכנסים עכשיו לבמדבר, שני הפרקים החריגים באמצע פרשת נסור, פתאום תקועים שם שני עניינים שונים לחלוטין, נזיר וסוטה. מה זה קשור אינה בכלל? שיעסקו בנזיר ובסוטה, בעניינים שעוסקים בהם, בקורבן, בקורבנות, במשפחה, מה זה פה? וגם צרוע וכל זב שישלחו מן המחנה. אז זה אולי עוד שייך למחנות. זה הפלא ופלא. כשעוסקים בעשרה פרקים של הסדר האלוקי המדויק והזר הקרב יומת, ויש מסגרת ורוצים לגלות שיש מסגרת, הגילוי שיש מסגרת, איך מגלים את עוצמתה של המסגרת? כאשר יודעים שהחריג קיים במסגרת הזאת. הביטוי שהמסגרת היא מסגרת מקודשת יכול להיות אך ורק אם יש מקום לשונה, לחריג, לנזיר ולסוטה בתוך המערכת. האם העיסוק בכלל, האם העיסוק בכלל ישראל, האם העיסוק בהקמת לצבאותם בצבא הגדול של המרכבה לשכינה שמתחיל ללכת בבמדבר, מקיים את הפרט, האם כל יחיד ויחיד עניינו שלו גם כיחיד הוא שהוא כלל ישראל? הרי כלל ישראל יחלל שבת, יום כיפור שחל בשבת בשביל יחיד מישראל, כי כל יחיד מישראל הוא כלל ישראל, לכל יחיד כזה יש שם. לא מפני שהיחיד יש לו משמעות כאינדיבידואליסט, אין לו שום משמעות כאינדיבידואליסט, המשמעות שלו בחיבור שלו אל הכלל, אבל הכלל הוא לא איזה מין קולקטיב שביטל את היחידיות, אלא בדיוק הפוך. זה ספר במדבר, זה חומש הפקודים. רוצים להראות סיכום של כולם, אבל לכל אחד יש שם בפני עצמו. כמה עשרות, אני חושב שמאות פסוקים, מאות פסוקים, כביכול, כביכול, כביכול מבוזבזים על זה. נשיא לבני שמעון, נשיא לבני זה, נשיא לבני זה, נשיא לבני זה, מצוין. ואחרי שאומרים נשיא, נשיא קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקל המזרק, אחד כסף, 30 שקל בשקל הקודש. זה לא צריך לדעת בעל פה, פשוט אי אפשר לשכוח. שניהם מלאים, ואחרי זה עושים שיש לו כף אחת זהב, ואז יש מתמטיקה לרמות גבוהות במיוחד. סך הכל של 12 נשיאים כפול 12 כפות, פסוק מפורש, יוצא 12 כפות. ממש, כלומר, אין בזה מחלוקת, כך כתוב. פסוקים, אם היה נותנים 5% מזה להלכות שבת, היינו חוסכים שני סדרים. לכל נשיא איזה קו וכמה כפות זה יוצא. צריך לדעת, מי שמשקיף מבחוץ, אומר זה משעמם. אבל מי שבא מבפנים ומבין שאפשר להביא את אותו קורבן עם אותה כף, אבל זה קורבן נחשון, זה בכלל לא קשור, זה קורבן נתנאל. אבל זה אותו דבר נראה. ויש לזה ריח אחר ושם אחר, וזה בכלל מציאות אחרת, זה צבע אחר, זה גילוי אחר. זה קורבן נחשון, זה קורבן אבידן, זה מה זה, זה הכל. ורק מכוח שזה קורבן נחשון וזה קורבן אבידן, אז יוצא יחד 12 כפות. והיחד הזה זה הזה, כך כתוב בזוהר הקדוש, זה זה 12. זה, איך אומרים האחים, איך אומר שם האיש שיוסף פוגש, איפה הם רואים? אז הוא אומר לו, מה קרה להם? נסעו מאיפה? נסעו מזה. הסיעו עצמם מה-12, הסיעו עצמם מן האחווה, חבל, זה כבר לא קיים העסק הזה, אתה תחפש אידיאל אחר. אין יותר, נגמר. בנימין זה יושפי. בנימין זה ירושלים שלא נתחלקה לשבטים. בנימין זה הכוח שהייחוד שלך יהיה שיש בך את הביטוי של כל הצבעים כולם. זה דבר שהוא מופלא. אין לו צבע, וזה הצבע שלו. נחלקו רבותינו, ואמר הקדוש ברוך הוא, לוי כדינו כדין, איך נבנית ירושלים? משוהם, כלומר שחור עד מאוד, לא רואים כלום, או מיושפי שרואים את הכל. ההפך זה שני ההפכים הכי גדולים שיש, השוהם והיושפי. והלא רואים כלום הוא פי שתיים מהרואים את הכל ברייטינג. שני דגלים שחור עד מאוד ורק אחד עם 12 צבעים. כמו שהקללות בפרשות התוכחה הם פי שתיים לפחות מהברכות. כך נראה כלפי חוץ. איך אומר האבן עזרא? וריקי מוח יתמהו. למה העריך בקללות יותר מבברכות? אבל הברכה היא הנצח של הכל. וזאת מחלוקת איך נבנית ירושלים. ירושלים נבנית על ידי זה שמגיעים עד לדיוטות הכי תחתונות, הרי ירושלים לא תיבנה עד שיכירו וידעו הגויים שבקוש ושילכו לפוט וילכו לכל הנבואות, כל נביא ונביא חוזר על זה. עד שיעלו כל הניצוצות ויעלו לבחינה גדולה שאפשר לרומם אותה. שחור עד מאוד, ומצויר עליו מצרים. אתם מבינים שירושלים נבנית מהדגל שמצויר עליו מצרים? והדגל השני זה הדגל שכל אחד ואחד מופיע בו, ומופיע בו אדם שאין לו בכלל שום בחינה עצמית, הוא כל כולו בטל ל-12 צבעים, אין לו כלום. זה הפרטיות שלו, הוא בטל הכל, זה ירושלים. ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם השם. אין לו בכלל מקום עצמי, אין לו הגדרה עצמית, הוא לא קיים באופן עצמי. זה בנימין, שלא השתחווה לעשיו, שלא היה שייך למחלוקת, שיכול שבתוכו ייבנה בית המקדש, מפני שלא היה בכלל במחלוקת בין האחים, הוא לא היה שם פיזית. שמרומה מעל כל זה ויכול אצלו להיות הדגל שהכל מופיע בו. ויוסף ששייך ושייך ושייך למחלוקת ולוקח אותה ולוקח אותה עד למקומות הכי קשים, כי הוא יודע שהתפקיד שלו הוא לגלות איך מרוממים את הדברים מהמקומות הכי נמוכים שיכולים להיות. וירושלים זה כנראה שני הדברים האלה ביחד. זה נורא. לפעמים כדי להגיע לכל החיבור הגדול של 12 הצבעים, צריך לעבור את הדרך של יוסף. זאת נראה דרך קשה מאוד. ונחלקו המפרשים, ואמר הקודש ברוך הוא, וכך נתנבא ישעיה, אני חוזר לרשבם, שכדברי כל המפרשים עתידה להיבנות. וזה הסדר, קודם כל שוהם ואחר כך יושפה. קודם כל צבעה של מצרים, שחור עד מאוד. ואחר כך 12 צבעים במפה אחת. אלה שני הצדדים, אני חושב, שפותחים בהם כשנכנסים לספר במדבר. כל עניינו של הספר זה ההשתהות, זה האריכות. זה בעצם ספר, שיהודה תמיד היה חוזר, זה ספר הדרך. זה ספר שהיינו רוצים לוותר עליו, היינו רוצים להגיע ישר אל המטרה, למה צריך לעבור את כל הדרך? למה חייבים לעבור את כל האיסורים האלה, את כל הדכדוכים האלה, את כל הלכתך אחריי במדבר? שחור עד מאוד. וזה ספר שמגלה בו זמנית איך כל יחיד ויחיד מופיע במפה של 12 הצבעים ביחד. ומשני הדברים האלה ביחד, יום ירושלים, ערב שבת קודש במדבר, איש על דגלו לבית אבותם, מתחברת הבנייה השלימה של ושמתי כדחוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. זאת הסיבה לכן לעניות דעתי שסוף הפסוק הוא ורב שלום בנייך. ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אלה תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם, אבל צריך להבין שזה בא עם כל ושמתי כדחוד שמשותייך. זה מגיע עם כל הכדין וכדין, עם כל ההכרה של כל הצבעים, של כל השבטים, עם הידיעה שלפעמים צריך לעבור את כל השחור עד מאוד. כי ירושלים צריכה לגלות לא רק את הצבעים שלנו, ירושלים צריכה לרומם את כל מה שעדיין רחוק, את כל מה שעדיין לא מכיר ולא יודע, שמכאן יצא בית תפילה לכל העמים ויכירו וידעו. ורב שלום בנייך, הבנים הבונים, התפקיד שלנו, התפקיד של מי שעסוקים בלבנות את הקומה הנוספת הזאת, בלבנות את הקומה הזאת של ירושלים, זה להכיר את שני הדגלים, את הדגל הזה השחור עד מאוד, ואת הדגל הבנימיני, שכולל את כל הצבעים, ומצויר עליו זאב, שאוכל את קורבנותיהם של כל ישראל, בעזרת השם, במהרה בימינו.